הכל חי אונליין, 93fm.co.il.
תפילה לרפואת האדמו"ר רבי יוחנן בן תושנה בתוך שער חולי ישראל. מחבלים יידו הערב אבנים לעבר רכבים ישראלים באזור בית אריה, כתוצאה מכך נפצעה אישה אחת באורח קל מאוד מרסיסים וטופלה במקום, ולרכבה נגרם נזק. כוחות הביטחון ערכו סריקות באזור התקרית. השר אופיר אקוניס מהליכוד מתח ביקורת על ההדלפות מישיבות הקבינט המדיני-ביטחוני, אך עם זאת בריאיון למהדורה המרכזית בקול חי, הבהיר הערב השר אקוניס שהוא מתנגד לעריכת בדיקות במכונת אמת לחברי הקבינט. לעומתו השר דרי אמר הערב לקול חי כי הוא תומך בבדיקת מכונת אמת ובאמצעים נוספים, הכוללים גם עונשים חמורים לשרי הקבינט החשודים בהדלפת מידע מסווג מדיוניו. בריאיון למהדורה המרכזית הבהיר השר דרי כי חברי הכנסת והשרים החרדים לא יכירו לעולם ברפורמים ובקונסרבטיבים. בטורקיה התרחש הערב אירוע חבלני שהוגדר על ידי הממשל הטורקי כפיגוע, כשמכונית תופת התפוצצה סמוך לשני אוטובוסים שהסיעו אזרחים העובדים בבסיס צבאי בבירת טורקיה אנקרה. מדיווחים רשמיים בתקשורת הטורקית עולה כי בזירת הפיצוץ נמצאו עד כה לפחות 28 הרוגים ויותר מ-60 פצועים. בכוחות הביטחון הטורקים חוקרים את נסיבות הפיצוץ. גורם ביטחוני בכיר בטורקיה טוען כי מדובר בפיגוע נקמה של המחתרת הכורדית על התקיפות שביצע לאחרונה צבא טורקיה ביעדים כורדים בצפון סוריה. את הידיעות מסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. עוד מוסר כתבנו כי נשיא טורקיה ארדואן כינס לדיון חירום את ראשי מערכת הביטחון בטורקיה בעקבות הפיגוע באנקרה, וראש ממשלת טורקיה דאווטולו ביטל את נסיעתו לבריסל שתוכננה למחר. סקר חדש מגלה כי דעת הקהל בארצות הברית נוטה להתנגד להסכם הגרעין שנחתם לפני כחצי שנה בעידודו של הממשל האמריקני ונציגי איראן למעצמות המערב. על פי הסקר, 57% מהנשאלים רואים בשלילה את ההסכם לעומת שליש בלבד שתמכו בו, כשעיקר המתנגדים הם רפובליקנים. על פי עורכי הסקר, ההתנגדות להסכם הגרעין של סנאטורים רפובליקנים ונאומו של ראש הממשלה נתניהו בקונגרס, הוא הביע את החשש בישראל מההסכם, השפיעו על מצב הרוח הציבורי האחור בנושא זה בארצות הברית. התחזית, הלילה ומחר מוסיף להיות חם ויבש עד שרבי ברוב אזורי הארץ, בחמישי דומה, בשישי ללא שינוי, אך לקראת הערב צפויה התקררות, ובשבת צפויה עוד ירידה ניכרת בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכן טפטוף. עד כאן חדשות כל חי.
בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, ישי פופובסקי ואשר גרייבר. הערב נפתח את התוכנית שלנו בנושא המחשבות המקבילות. מחשבות מקבילות אליהן, מחשבות שלא מאפשרות לנו לזהות אופציות ואפשרויות חדשות בשגרת החיים שלנו, בהתנהלויות שאנחנו לא מצליחים לנהל אותן בצורה טובה ויעילה יותר. בואו ונתחיל עם דוגמה. בואו נתאר לעצמנו מישהו מגיע לקיוסק ומבקש לקנות שתייה מסוימת. אומרים לו כעת אין במלאי את אותה שתייה. האדם הזה מרגיש, מה, שלא רוצים לתת לו שתייה, זה אישית בגלל שרוצים להיפטר ממנו. הוא לא לוקח את העובדה כעובדה אובייקטיבית, אלא כעובדה סובייקטיבית. הוא מרגיש שבכוונה עושים את זה, זה משהו נגדו. זוהי מחשבה, זוהי הרגשה שתוביל את האדם להתנהלות של הימנעות ממפגשים עם בני אדם. כל זה בגלל ההרגשה שיש לו. הבעיה בהרגשה שהיא מבלבלת. היא נראית לאדם כמו עובדה. הוא עוד עלול לומר, עובדה! עובדה שהוא רצה להיפטר ממני, כי הוא לא הרים את הראש להסתכל עליי כשביקשתי את השתייה. כלומר, הוא כל כך בטוח בהרגשה שלו, שהוא לוקח עוד כל מיני אנקדוטות מהסיטואציה, ומגייס אותן לסיפור שלו, לאמונה שלו. הבעיה, בהרגשות ובמחשבות האלה, שהן כל כך אוטומטיות ומהירות, שהן נתפסות כאמיתיות, ובעקבות כמה וכמה אירועים כאלה, עוד עתיד אותו אדם להימנע מללכת לאירועים חברתיים. למה? כי יש לו כל מיני הוכחות כמו סיפור הקיוסק, שאנשים רוצים להיפטר ממנו. חשיבה כזו מגבילה את האדם. האדם הזה לוקח את הסיטואציה הזו, וכדוגמת הסיטואציה הזו, הוא לוקח את זה כמשהו אישי. מבחינתו, אם לא הייתה שתייה במקרר, זה אומר שלא רוצים קשר איתו. בואו ונלך עם זה שלב אחד קדימה. יש אנשים שסובלים מחשיבה מסננת. לדוגמה, אנשים במצב רוח ירוד אומרים להם כמה הם טובים ומצליחים, הם יסננו את המידע הזה וישימו דגש על כישלון שהיה להם לאחרונה. כלומר, הם עדיין יאמינו שהם לא יעילים, לא טובים, כי הם מסננים מידע חיובי. כמו שאנשים שסובלים מחרדות מסננים מידע מרגיע. הם אפילו מסננים את הזיכרון שלהם, הם לא זוכרים הצלחות שלהם. ואיך נוכל לדעת שלאחרונה אנחנו סובלים ממחשבות מסננות? אם אנחנו שוב ושוב משתמשים במילים כמו, זה נורא, זה דרמטי, אסור שזה יקרה, זה הסוף שלנו, זה גרוע, זה מזעזע, זה מפחיד. אמרות כאלה שנאמרות שוב ושוב על ידי אדם מסוים, זו יכולה להתחיל להיות ההבחנה שהאדם הזה סובל מסינון של מחשבות, ובחיים שלו לא רואה תמונה רחבה של המציאות, אלא סינון של המציאות. לדוגמה, הוא מאחר לפגישה, הוא אומר בכל רם, או אפילו רק בראש שלו, בינו לבין עצמו, זה גרוע, איך זה קרה לי, איך עשיתי את זה? אלה הן אמרות של מחשבות מסננות. למה? אין ספק, צריך להגיע בזמן לפגישה. כשקובעים זמן, צריך להגיע בזמן. יחד עם זאת, האדם המאחר נראה לו שזה דרמטי. לפעמים המצב הוא לא כל כך דרמטי, כי הוא יכול להתקשר או להתנצא ולהסביר שהוא מאחר. הוא יכול בדקות הראשונות של הפגישה לרצות את האחר. אבל הוא לא מצליח להרחיב את תמונת המציאות והוא רואה רק משהו אחד. הוא רואה את עצמו מאחר, מובח, מרגיש לא נעים, ואז אולי גם מזיע מלחץ ולא מצליח כל כך לדבר ולהביע את עצמו. זו מחשבה מגבילה. בגלל שהוא מייחס 100% ודאות לדבר שלא חייב להיות כך. יכול להיות תסריט כמו שהוא מתאר שהמאחר יהיה מובח וירגיש לו בנוח ולא יצליח להביע את עצמו. יחד עם זאת, יכול להיות שהאדם הזה יגיע לפגישה, ירגיש מובח וכעבור שתי דקות הוא יחזור לשגרה וימשיך לתפקד. אבל האדם שלנו לא מנסה בגלל שהמוח שלו כבר יצר תסריט שכך הפגישה תראה. חצי שעה של אי נעימות ואז הוא כל הפגישה, במקום להתמקד איפה הוא טעה, וזה לא כל כך גרוע כמו שהוא אומר, זה לא כל כך גרוע כמו שהוא חשב, אבל הוא לא מתמקד בזה, הוא מתמקד שוב ושוב, איכן הוא צדק ואיפה המצב גרוע כל כך. דוגמה קיצונית לתופעה הזו אפשר לראות אצל אומנים. לדוגמה, זמרים גדולים, אולי הקהל יכול לשמוע להתרגש, אבל הזמר עצמו לא משווה את עצמו לכלל האוכלוסייה ושהוא שר יפה מהם, אלא הוא משווה את עצמו לטובים ביותר. ואז כשהוא שר, הוא מצליח לשיר, אבל לפעמים הוא מרגיש חסום. רק הוא יודע את זה. הקהל מתרגש, אבל הוא מרגיש שהוא יכול יותר, הוא מרגיש חסום. ולמה הוא חסום? בגלל שבמחשבה שלו, בתפיסה שלו, הוא לא מספיק טוב. אנשים בקהל עם דמעות בעיניים מרוב התרגשות, אבל העובדה הזו לא משנה את הרגשה שלו שהוא לא כל כך טוב. למה? כי הוא משווה את עצמו לאנשים אחרים. הוא מסנן מידע. הוא מסנן את העובדה שהקהל מתרגש והוא מתמקד במתחרה שלו שהוא יותר טוב. זה אולי נכון שהמתחרה יותר טוב. אבל החשיבה למתחרה ושהוא המתחרה יותר טוב, החשיבה הזו שוב ושוב ובעיקר באמצע ההופעה חוסמת את האדם, את הזמר, מלהפיק את המהירה באירוע הנוכחי. לא בגלל שאובייקטיבית זה לא אפשרי, אלא בגלל שרגשית ומחשבתית ובמקום אחר. זוהי מחשבה מסננת. הוא מסנן את מידע העובדות שהקהל מתרגש ומתמקד בדבר שלא רלוונטי כעת לסיטואציה שכעת הוא נמצא בה, השירה. יש סגנון חשיבה נוסף שמגביל את האדם ולא מאפשר לו להפיק את המירב מעצמו. אדם ששוב ושוב מדבר בסגנון של טוב מול רע, צודק או לא צודק, שחור או לבן. אדם של קיצוניות. אולי הוא מרגיש שהוא אדם אמיתי שאומר רק את האמת, או שחור או לבן, או אמת או צדק או שקר ואי צדק. בדיאלוגים אפשר לשמוע אותו אומר עוד פעם ועוד פעם, אז שורה תחתונה, זה היה או לא היה? הוא יכול להתפאר שהוא לא איש של פשרות, הוא איש של עובדות ואיש של אמת. האדם הזה רואה משהו טוב מבחינתו, זה יכול להיות הכי טוב שיש. ואז שיש משהו רע, זה הכי גרוע שיש. לדוגמה, האדם הזה אומר לעצמו, כשהבן שלי מצליח במבחן, החיים מתוקים כל כך. השידוך הראוי עומד בפתח. וכשהוא הבן לא מצליח במבחן, הוא כועס, מתוסכל ורואה את הילד בתהליך מהיר של נפילה, וחוסר רצון וחשק ללמוד. האדם הזה רואה את המציאות כשחור או לבן. הוא מפספס את הצבעים שבאמצע. אם הילד הצליח במבחן, מבחן אחד, זו אשליה שבגלל זה השידוך הראוי בפתח. צריך עוד הרבה הרבה במהלך הדרך לעודד, לחזק ולהתחזק את הזהות, את היכולות הרגשיות, את היכולות השכליות של הילד. אנחנו עוד רחוקים מהמסקנה שבגלל הצלחה במבחן, העתיד עברו לפנינו. זה טוב, זה נחמד, אבל זו רק תחילת תהליך. מצד שני, אם הייתה נפילה על הילד, זה לא מה שיגרום לכך שהמצב הוא מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. כישלון אחד או 20 כישלונות, זה עדיין לא אומר שאי אפשר לעודד, לחזק, לשפר את הזהות וההתנהלות, הדימוי והביטחון של הילד. המצב לא כל כך שחור. אם המצב לא כל כך שחור, אז אין ייאוש. צריך להמשיך לתפקד, לעשות, לשפר את ההתנהלות של ההורים על מנת שירגיש יותר טוב, יותר נעים, ועד רבה. אם הוא קצת נפל, זה הזמן לעודד, לחזק ולהתחזק. אבל ההורה יש לו חשיבה של שחור או לבן. הוא מפספס כל כך הרבה אפשרויות לעזור לילד, כי הוא במסקנה שהילד חליל לעבוד. ועוד יש לו עובדות. הוא אומר 20 פעם הוא נכשל. מי שנכשל 20 פעם, זו עובדה שהוא בנפילה. ואי אפשר לעצור את זה. האדם מפספס כל מיני יכולות של עשייה שלו כהורה, לשפר את התנהלות הילד. הוא לא מפספס בגלל שאין אופציות. יש אופציות לעזור לילד. אלא בגלל שאין לו חשיבה נכונה. יש לו חשיבה שמגבילה את יכולות התגובות שלו למציאות. לכן האדם הזה יכול ברגע אחד להרגיש עודף שמחה בגלל דבר פעוט, וכעבור 20 דקות להרגיש עודף ייאוש בגלל דבר פעוט. וכך הוא חושב על המציאות, כך הוא חושב על עצמו. לפעמים הוא קם על רגל ימין, הוא מתחיל את היום שלו בנץ, ולפעמים הוא קם על רגל שמאל, ואז הוא חוזר לישון. אדם יכול לעשות טעות בדיאלוג עם מישהו חשוב, ואז הוא אומר לעצמו, אם טעיתי, אין יותר סיכוי לשפר את הקשרים עם אותו פלוני אלמוני. ואז הוא בכלל לא מנסה פעם נוספת, כי מבחינתו זה חסר סיכוי. ואז הוא לא מנסה פעם נוספת, והוא נשאר נעול ומוגבל באותה התנהלות ישנם. כישלון מעיד אולי על חוסר מסוגלות, אבל זה לא תמיד כך. לפעמים כישלון מעיד על חוסר מסוגלות, ולפעמים כישלון מעיד על מסוגלות שצריכה להגיע אחרי הרבה כישלונות, כמו שאומר שלמה המלך, שבע יפול צדיק וקם. הדגש על המילה וקם. כך האדם הזה גם לפעמים עושה הכללות יתר. הוא אומר לעצמו, אם ניסיתי 40 פעם לשנות את הרגלי האכילה ולא הצלחתי, זה אומר שלעולם לא אצליח. יכול להיות שהאדם בדוגמה ניסה שיטה אחת של שינוי הרגלי האכילה שלא הייתה מתאימה לו, והוא לא ידע שלא זוהי השיטה המתאימה לו, והוא ניסה שוב ושוב ולא הצליח, וכל כישלון החדיר אצלו את התחושה שאין סיכוי. עם הזמן הוא כבר ידע שהוא עומד להיכשל, ומשהו בכל זאת ניסה עוד פעם ועוד פעם שוב ושוב לשנות את הרגלי האכילה. זה לא בגלל שהוא ניסה להצליח, אלא בסוף הוא ניסה שוב ושוב כי הוא רצה להוכיח לעצמו שהוא צודק, שאין לו סיכוי. הוא כבר עשה הכללה. אין לו סיכוי להצליח, וזוהי רק נבואה שמגשימה את עצמה. הוא מחפש להוכיח לעצמו שהוא צדק, שאם הוא נכשל 40 פעם זה אומר שלעולם הוא לא יצליח. האמרה הזו, לעולם הוא לא יצליח, זה לא רק שלט שהוא תולה מחוץ לבית וזהו, אלא זה שלט שהוא תולה על הלב שלו, ובכך הוא נמנע מלנסות שוב ושוב בדרכים אחרות. הזיהוי של אדם כזה זה שהוא שוב ושוב יכול לומר מילים כמו הכל או כלום, אף פעם אי אפשר להצליח, תמיד זה כך וכך. כלומר, הוא מרבה להשתמש במילים קיצוניות. יש עוד סגנון של מחשבות מגבילות. האדם יכול לשפוט אנשים מהר מדי, והוא בטוח שמערכת השפיטה שלו היא גם נכונה. לדוגמה, הוא רואה את פלוני מתעלה ממנו, אז הוא אומר לעצמו, הוא בוודאי מקנה בי, הוא מחפש לפגוע בי. ואם ההתעלמות מתפרשת כמעשה שלילי כל כך, לא פלא שהאדם הזה לא יצליח לפתח עם פלוני אלמוני מערכת קשרים. כי הוא מרגיש שהוא כבר יודע עליו מי הוא, הוא קנאי, הוא שלילי, הוא טוב או הוא רע. אם הוא פוגש מישהו שלא מספיק מתייחס, אז הוא אומר, הוא כנראה אדיש. הוא אדיש, הוא לא אכפתי. ואם כך הוא רואה אותו, אז הוא לא ינסה לראות איך אפשר לראות אחרת את המציאות. דוגמה בולטת לכך, אישה אומרת על בעלה, אני מכירה אותו המון זמן, כבר 40 שנה הוא כזה. הוא אדם אדיש, הוא לא מרבה לדבר, הוא לא מספיק אכפתי, הוא לא מספיק רגיש, הוא לא מדבר הרבה. ואז באותו משפט היא תוסיף, אבל עם הנכדים הוא מדבר המון. כלומר, היא שיפוטית ואומרת שהיא מכירה את בעלה ואין סיכוי שבעלה ישתנה והוא כזה. היא אומרת שהוא אדיש, לא מרבה לדבר ושהוא כזה 40 שנה. כשהיא אומרת שהוא כזה 40 שנה בדרך כלל, זה בשביל להעצים את הבעיה ולהנציח את התווית. כלומר, שאם הוא 40 שנה כזה, אז אומר ששום דבר לא עתיד להשתנות. זה נקרא לשפוט את האחר. זו מחשבה מקבילה. היא מאמינה שהיא מבינה אותו, היא קוראת אותו ולכן לא מאפשרת יכולת של שינוי אצלו. בוא ננסה להגדיר את זה מספרים. נאמר שלהיות אדיש ב-100% מבחינתה זה שהוא אומר שלום, בוקר טוב וערב טוב. נאמר שלהיות מתעניין מבחינתה ברמת 100% זה אם הוא מתקשר כל שעה לראות מה חדש. ואם מבחינה שהוא ברמה של 100% אדיש, האם כך הם פני הדברים? התשובה היא אולי כן בהווה. האם כך היו הדברים בעבר? אולי כן, כך היו בעבר. האם כך חייבים הדברים להישאר בעתיד? התשובה היא לא בטוח. אבל האישה כבר שפתה אותו שהוא אדיש ברמה של 100% ולכן לא מאפשרת לו את האופציה שאולי לא כך יהיו פני הדברים. ואז על בסיס השפיטה הזו שלה אותו, היא אומרת אם בבוקר הוא רק אמר בוקר טוב, אין סיכוי תקשורת איתו. ולכן היא גם לא מנסה, היא גם עתידה לומר אבל ניסיתי כל כך הרבה פעמים. יכול להיות שאכן יש לבעלה קושי להביע את עצמו, אבל לא בטוח שזה ברמה שהיא מתארת. ואז בגלל שלה הייתה ציפייה שאם היא תאמר כל יום בוקר טוב, הוא יאמר בוקר טוב ויתחיל דיאלוג, היות שזה שוב ושוב לא קרה, היא ציפתה שהוא יתחיל דיאלוג והוא לא עשה את זה, והיא עוד פעם ציפתה והוא לא עשה את זה, והיא הייתה מתוסכלת שוב ושוב, ולכן מהמקום הזה היא ביקורתית כלפיו. וכך היא מנציחה את המקום האדיש הזה, ולא מאפשרת לחפש התנהלות אחרת. היא כבר שיפוטית. היא כבר אמרה, זהו, הוא אדם כזה. היא עצמה שכחה שלפני כמה דקות, היא אמרה, אבל עם הנכדים הוא לא אדם כזה. כלומר, הוא לא תמיד אדם כזה. הוא כזה במערכת יחסי הגומלין של שניהם יחד. יכול להיות שיש משהו בו, אבל יכול להיות שיש גם כן משהו בא, ויכול להיות שיש משהו בשניהם שגורם לדיאלוג שיהיה כזה. אבל היא לא מאפשרת לעצמה את היכולת לזהות אופציה חדשה, לזהות איזושהי אחריות שאולי גם בה דבר תלוי. אולי אם היא תיגש בצורה מעט יותר אמפתית, רגישה, אווירה טובה וכדומה, יכול להיות שמהמקום הזה היא כן תוכל לייצר מערכת של הידברות ותקשורת בצורה טובה יותר. נכון, אולי לא ברמה של 100% כמו שהייתה הציפייה בהתחלה, אבל 10-20% יותר טוב, זה כבר יותר טוב ממה שיש עכשיו. ואז מתקדמים עוד 10%, עוד 20%, ובהדרגתיות משפרים את המצב. אבל האדם שהוא שיפוטי כלפי האחר, יש לו מחשבה שהיא מגבילה אותו, ולא מאפשרת לו לראות אופציות נוספות לשיפור ההתנהלות עם האדם האחר, כי הוא כבר קבע, פלוני אלמוני הוא מקובע, הוא כזה, ואין אפשרות לשנות. אם אין אפשרות לשנות אותו, זה אומר שאני לא צריך לעשות שום דבר. אז אם הוא לא ישתנה ואני לא אעשה שום דבר, אז באמת, שום דבר לא עתיד להשתנות. זוהי נבואה שמגשימה את עצמה. זוהי מחשבה מגבילה. מחשבות מגבילות אלה הן סגנונות מחשבה שמגבילות את יכולת שיפור התפקוד בחיים שלנו. מחשבות שמגבילות את היכולת שלנו לזהות אפשרויות נוספות לשיפור איכות שגרת ההתנהלות היומיומית. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם אחרי ההפסקה אתם יכולים להתקשר לשאלות בנושא נפש האדם, בנושא האדם והמשפחה, בתוך מערכת הנישואים, בתוך מערכת ההורות, והאדם בינו לבין הקהילה. הטלפון שלנו 03-903-903-9. 03-903-903-9. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
ייעוץ נישואין, לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
הודעה משמחת לציבור הרחב, ניתן להיפגש עם מזכה הרבים הגדול, הרב יעקב ישראל לוגסי שליטה, בנושא שלום בית וחינוך ילדים, ובכל בעיה שהיא על דרך האמונה. לתאום פגישה בלבד חייגו 054-846-1113, 054-846-1113.
גם אתם מודאגים ולא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצומות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית עשירה ומעצימה עם מיטב המומחים, הרב אורי זוהר, הרב צבי אלי בן צור, דוד ברוורמן, דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נסי. הסמינריון מיועד להורים, מחנכים ומטפלים, והתקיים בפרשת כי תישא, תזיין אדר א', מיום חמישי עד מוצאי שבת, במלון בלי בטבריה. לפרטים 02-5000-188.
הידעתם? בבית חרדי מכשירי החשמל עובדים פי 3 יותר שעות מבכל בית ממוצע. זקוקים למכשירי חשמל אמינים ועמידים?
יא, יא!
רוצים איכות חסרת תקדים כולל פתרונות למהדרין?
יא, יא!
קולקציית החשמל של בלומברג. בלומברג. תרשו לעצמכם איכות גרמנית.
יא, יא!
בלומברג, מבית רלקו.
שלום, כאן עורך הדין מנחם כהן. היום שלי עמוס, פגישות, דיונים, אבל על 5 דקות של לימוד ביום אני לא מוותר.
גם אתה יכול, ותן חלקנו 5 דקות ביום של לימוד עצמי קל, משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא, ספרון חודשי עד הבית או מהדורה יומית למייל. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029. מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. בראשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
מי פנוי במרכז העיר, עבור?
אספתי את הגברת ספשייל להר הצופים, עבור.
תן לה שירות פרסט קלאס ושיהיה בשעה טובה.
מגיעה ללדת בהדסה הר הצופים? גם המונית מהבית לחדר הלידה? עלינו, הדסה הר הצופים, הלידה הכי אישית שיש. כוכבית 2677.
מזל טוב!
תגיד, יש לכם אולי את המוצרים של רוטקס?
התכוונת רוץ?
כן, כן, רטקס.
לא רוטקס ולא גאטקס, רוץ, רוץ.
מוצרי הבריאות, רוץ תוספי תזונה יעשו אותך מאושר. רק תזכור את השם.
למען השם,
רוץ.
החורף כבר כאן, ואתה חייב לעצמך קצת שקט ומרגוע. חמי געש בערב של רחצה נפרדת לגברים. ביום חמישי הקרוב בשבע בערב, בריכות מים טרמומינרליים, סאונה רטובה ויבשה, עיסוי זרמי גופרית ועוד. רק 15 דקות מבני ברק, 09-952-9404. הכניסה מגיל 16 ומעלה. חמי געש, אוצר טבע.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו, ולפני שנפנה אל המאזינים, ננסה להתייחס לשאלות שמגיעות אלינו בפקסים. אדם ששואל למה קשה לי לבקש עזרה מאנשים אחרים. יש לפעמים ואדם מרגיש פחד, חשש, שמה אם הוא יבקש עזרה מאנשים אחרים יחשבו שהוא חסר יכולות, וזה קצת לפעמים יותר עמוק. הוא לא כל כך מאמין ביכולות שלו. היות שזה כך, הוא מפחד לחשוף את עצמו לעצמו. לדוגמה, נאמר אדם שפעם אחת לכלכו אותו מאוד באירוע חברתי, לכלכו את הבגדים שלו, והוא מאוד התבייש. כעת הוא נמצא באירוע נוסף, והוא מתבייש מכתם קטן. לא כי הכתם הקטן הוא נושא לבושה, אלא בגלל שהכתם הקטן מזכיר את הכתם הגדול. בבחינת מי שנכווה ברותחים, נזהר גם בפושרים. אותו דבר לגבי האדם שנמנע מלבקש עזרה מאנשים אחרים. לפעמים הוא ביחס לעצמו לא מאמין בעצמו, היות וכך, הוא לא מאמין בעצמו, לא מאמין ביכולות שלו, והוא מפחד שיראו מה שהוא מאמין שאין בו. יש לו רגישות יתר וחשש שמה יזהו בו מה שאין בו. בכל אופן, כך בתפיסה שלו את עצמו. לפעמים אדם נמנע מלבקש עזרה ממישהו. ולמה? בגלל שהוא מרגיש שגם אם הוא יחזיר לו לאחר מכן, הוא לעולם לא יוכל להחזיר כגודל הטובה שניתנה לו. לפעמים אדם נמנע מלבקש מאנשים אחרים עזרה, בגלל שהוא אומר לעצמו, אולי יסרבו לבקשת העזרה שלי, וזו בושה. האדם רוצה להימנע מהבושה הזו, ולפעמים האדם מרגיש שאם הוא מבקש טובה עם מישהו, זה אומר עליו שהוא לא שווה, שהוא לא יעיל. מההרגשה הזו, האדם רוצה להימנע. הוא רוצה להימנע על ידי אי בקשת עזרה. לפעמים, האדם מרגיש שהוא חייב שתהיה לו 100% הצלחה, על ידי שהוא עושה מה שהוא עושה, אבל הוא חייב שההצלחה תהיה 100% שלו. והיות שכך, לכן האדם הזה פחות מנסה להיעזר באנשים אחרים. אז זה מספר סיבות למה לאדם קשה לבקש עזרה מאנשים האחרים. ההמלצה במקרה הזה, לראות את המטרה שלך, כהמטרה שלך מעכשיו, תציב אותה, במקום מטרה של 100% לעשות לבד, אז המטרה היא חדשה, לבקש עזרה. שים את זה כמטרה, אל תחכה שתצטרך משהו, אלא תבקש אפילו דברים קטנים, כמו מה השעה, תבקש שמישהו ילווה לך עת לרגע או שניים, תתחיל מדברים קטנים. דבר נוסף, אל תצפה שאנשים יגיבו לך בצורה כמו שאתה מצפה, אלא אל תצפה שאנשים יגיבו בצורה אוהדת, אלא המטרה שלך היא לא לזכות למענה מהאנשים, המטרה היא רק לשאול, רק ליצור קשר, אל תחפש תוצאות, וזה חשוב. כי מי שרק מחפש תוצאות בסוף לא עושה. מי שגם מחפש תוצאות וגם נהנה מעצם העשייה, יש סיכוי שימשיך לעשות עוד ועוד. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
תודה. אני רציתי לשאול בקשר למישהו שאני מכירה מקרוב.
כן.
שזה כמו שהרב אמר בתחילת השידור.
כן.
שבן אדם שהוא חושב שכל מה שקורה לו שזה דווקא, שעושים לו דווקא כמו שהרב הסביר עם הקיוסק, אז הבן אדם הזה שקורה שיש הפסקת חשמל נגיד או משהו, בטוח שזה רק אצלו ודווקא עשו לו את זה, ובאמת הבן אדם הזה יכול להגיע למצב שלא יוצא לאירועים, ואפילו מפסיק לדבר עם הילדים שלו בגלל שהוא חושד בהם אפילו שהם נגדו, וזה באמת רק, זה לא כל הזמן, אבל זה קורה די הרבה תקופות כאלה.
כן. התיאור שמתואר על ידך, הוא נשמע כמו תקופות מסוימות בכל אופן של מה
אני חושבת שזה כל הזמן, רק שבתקופות מסוימות זה מתחזק עד כדי כך שהבן אדם לא מצליח כאילו לחזק את עצמו ולהגיד לא מתכוונים, אבל הוא ממש נופל לדיכאון, נשאר בבית, לא יוצא להיפגש, אפילו לא מדבר עם הילדים. ממש חושד בכל הסביבה.
הדבר המתואר, השאלה המתוארת, היא מזכירה קצת בכמה סימפטומים את האדם שסובל ממה שנקרא מחלת הרדיפה, או בשם היותר מוכר, פרנואיד. פרנואיד זה אדם שמייחס משקל חמור למה שקורה סביבו, ומעניק משקל שהוא כמעט ולא מציאותי, כלומר גם אין כמעט וראיות עובדתיות למה שנאמר. במקרה של הקיוסק,
פעם שאפילו היה הפסקת חשמל, וזה לא היה הפסקה מבחוץ, זה היה כפתור שנפל, אבל כבר לא בדקו את זה. היא אמרה, לא, בטח, זה מתכוונים לעשות להם רע, כן?
מתכוונים לעשות לא רע. נכון. יש מקרים קיצוניים שלצערנו אדם שהוא סובל ממצב של פרנואידיות, אז האדם הזה יכול לדוגמה לשמוע חדשות. כשהוא שומע חדשות הוא שומע דברים שהם שליליים בין שתי אומות שלא קשורות לישראל. והאדם הזה הוא אומר, רגע, מה שמתכנים זה בסוף גם כן בשביל לפגוע בי. כלומר זה רמות קיצוניות. אבל העיקרון הוא שכאשר המקרה הוא מקרה שכפי שמתואר כאן, יכול להיות שיש כאן מימד שכבר קרוב למחלה, מחלה נפשית או בעיה נפשית שנקראת פרנואידיות. פרנואיד. ופרנואיד כדאי ראשית כל לבדוק את זה, לאבחן את זה. אצל איש מקצוע, בדרך כלל פסיכיאטר.
מה זה? איזה איש מקצוע בודקים כזה דבר?
בדרך כלל, אלה שמאבחנים. הם פסיכיאטרים. פסיכיאטרים הם אלה
שם. פסיכיאטרים. רופא פסיכיאטר.
בדיוק. רופא פסיכיאטר בדרך כלל הוא מאבחן אותי את כל הפרטים.
אם אני יודעת שהבן אדם הזה באמת לוקח כדורים, אבל לפעמים מפסיק לקחת אותם בגלל שהם לא הכי נוחים, או שגורמים ליתר שינה, כן, לעייפות.
כן.
ואז בגלל זה הבן אדם מפסיק לקחת את הכדור.
כן.
ואז הוא נופל לדיכאון הזה, ואז עד שהוא תופס את עצמו חזרה.
הדיכאון,
אבל זה קורה ביום.
אחת הסיבות לדיכאון, לפני שאני חוזר לשאלה, אחת הסיבות לדיכאון היא מכיוון שהוא מרגיש שכל כך רוצים לפגוע בו ורוצים את רעתו. אז זה מתסכל אותו וזה מביא אותו להימנעות מעשייה, ואחד הדברים שמביאים את בני האדם לדיכאון, זה עצם זה שאדם לא עושה. אדם לא עושה, אדם לא מתפקד. אדם שלא מתפתח ברמת העשייה שלו, זה מוביל את האדם לדיכאון. אז זו אחת הסיבות שאנשים שמתמודדים עם מתחים, לחצים, דאגות, חרדות, הדברים האלה בהדרגתיות יכולים להוביל את האדם למצב של דיכאון, או גם פחות מזה, מצב רוח מדוחדך, וזה הקשר בין הפחד מהרדיפה, או שמשהו מיוחד עושים לי, לבין הדיכאון. לגבי הנושא של התרופות, אתה צריך להתייעץ עם פסיכיאטר.
השאלה שלי זה למה היא מפסיקה לקחת את הכדורים, כאילו, נכון,
היא מפסיקה לקחת את הכדורים כי זה לא נוח,
יש ישנים יותר.
נכון, יש כל מיני סיבות, אבל בדרך כלל מה שכדאי לעשות, זה כדאי ללכת,
מה אפשר לעשות?
כדאי ללכת לרופא הפסיכיאטר ולהגיד לו את זה, ולפעמים יש כל מיני עצות ועזרות שהוא גם כן יכול לעזור על מנת שהכדורים לא ישפיעו בצורה כזו. לא תמיד יש איזה פתרון, אבל לפעמים עדיף עוד אפשרות שינה מאשר בסוף להגיע למצב רוח מדוחדך.
ברור, השאלה איך גורמים לבן אדם להבין שזה לטובתו ושלא יעשה שטויות נגיד, ואיך מביאים אותו אפילו ללכת לרופא ולהתייעץ.
אחת הבעיות, כן? זו שאלה חשובה, ואחת הבעיות במקרים האלה, כי לבני אדם מאוד קשה לפעמים להודות בכך שיש לי בעיה, הודעה בכך שיש לי בעיה, ההליכה לרופא היא הודעה בכך יש לי בעיה, ולכן יש בזה צד קשה וצד לא נעים. ויש כאן משהו נוסף, שאנחנו כבן, בן או בת זוג, או חבר טוב, או ידידים טובים, או בני משפחה יכולים לעזור. חשוב, תכף נראה איך עושים את זה, אבל קודם כל חשוב להעביר את המסר, שגם אם תלך לרופא, וגם אם הרופא יאמר שיש לך בעיה נפשית זו או אחרת, אנחנו עדיין משפחה שלך. אנחנו עדיין מחבבים אותך, מעריכים אותך, עדיין היא חלק המשפחה שלך. זו איזושהי תחושת ביטחון שאדם זקוק לה, כאשר הוא פונה לרופא, לפסיכיאטר, לרופא נפשי, כעיקרון, הוא זקוק לתחושה שעדיין אתה תהיה אהוב, מקובל. עדיין אתה תהיה מצוין, עדיין תהיה מקובל, עדיין תהיה מוארך. ואז המקום הזה, אדם יודע שההליכה לרופא היא רק הליכה לרופא. אצלו, לפעמים ההליכה לרופא היא לא רק הליכה לרופא. היא הליכה לרופא שאומרת שאם אתה הולך לרופא, אתה כבר לא שווה, אתה כבר לא יעיל, אתה כבר לא בן אדם כל כך חשוב. לכן זה מסר אחד שצריך להעביר אותו לאדם. אז קודם כל זה ברמת העיקרון המסר שרוצים להעביר. עכשיו השאלה הפרקטית, איך עושים את זה? אז אומרים לו משהו בסגנון של, אני יודעת שזה קשה, אני יודעת שזה לא נעים. יחד עם זאת, בשביל שאני אוכל להמשיך להאריך, נוכל להמשיך לתפקד כמשפחה, ואני אקבל, אם והיה ויאמרו שזה בעיה א' ב', אין בעיה, עד רבה, הבעיה שלי כשאנחנו לא מטפלים בזה, אבל כשאנחנו נטפל בזה, אני ארגיש יותר הערכה, אני ארגיש שאתה יותר גיבור, יותר מתמודד, כי מבחינתי זה נקרא התמודדות. וברגע שאנחנו משדרים לו, שעד רבה, עם ההליכה לשם, הוא יהיה יותר מכובד, יותר מוערך, יותר חשוב, יהיה לו קל יותר לגשת למקום הזה. יהיה לו קל יותר להיות שם, ואז מהמקום הזה נוכל גם לסייע לו בהמשך הדרך. זוהי נקודה אחת שחשובה. יש עוד נקודה שחשובה, כאשר האדם שדיברנו עכשיו, שמתמועד עם החרדה, עם המתח שתיארנו, אחד מהדברים שכדאי וחשוב לעשות, זה כאשר הוא נכנס לאותו גל, אותה התקפה של חרדה, של מתח, שרוצים את רעתי, ורוצים לפגוע בי, ולא רוצים לעזור לי וכדומה. מה שכדאי לעשות, זה באותו זמן להימנע מהידברות רבה מדי, מקשר רב מדי. כלומר,
זה באמת מה שקורה, כי הסביבה מפחד שלא יחשוד מדי הרבה.
מצוין. עכשיו, אנחנו צריכים לא להימנע בצורה של פחד, אלא בצורה קרירה. כמה שנימנע בצורה קרירה ואדישה, יש סיכוי, אני לא אומר שהוא ישתנה, אבל יש סיכוי שהוא יפנים שהוא מאבד משהו. כי מה קורה עם האדם כאשר הוא נכנס?
כדאי לגרום לו לכזה הרגשה.
כדאי לגרום לו להרגיש שהוא מאבד משהו. כי כאשר הוא רואה שאנחנו כולם מפחדים, אז לא נעים כל כך לומר את זה, אבל אם היינו מגדירים את הרגשות של האדם שסובל מהבעיה, אני אגדיר את הרגש בלי צנזורה, יש לו מעין תחושה של שליטה. הנה אני שולט, הנה אני אומר, כולם רוצים את רעתי, רוצים לפגוע בי, וכולם סביבו מפחדים, לא רוצים לדבר איתו, בלחץ סביבו. ישנה איזושהי תחושה, איזושהי הרגשה, זה לא אומר שהאדם עושה את זה בכוונה, אבל ההרגשה הזו ישנה. ההרגשה שפורצת צפה ועולה, אני שולט במצב, אני שולט באנשים, אני מנהל את האנשים.
אין שום עניין לשכנע את הבן אדם שהדבר מה שהוא אומר שזה לא נכון, כי הוא לא יבין גם, נכון?
מה שנאמר הוא נהדר, מכיוון שיכולת השכנוע מדברת על ההיגיון של האדם, והבעיה הנפשית היא לא נובעת מההיגיון, אלא מהרגשות, מהלב, מהנפש, לכן היגיון לא עוזר בשביל לפתור בעיות נפשיות. היגיון יכול לעזור למשהו אחד. אי אפשר לשכנע בן אדם, תחשוב בצורה אחרת, אי אפשר לשכנע בן אדם, אל תחשוב בצורה הזו, אי אפשר לשכנע אותו שהוא טועה, בעיקר כשזה מבחינתו תפיסה עמוקה שהוא מזדהה איתה מאוד מבחינה רגשית. מה שההיגיון עוזר, זה לא עוזר בשביל לשכנע אותו, זה עוזר בשביל לפתוח חלונות חדשים. מה זאת אומרת? רק להתחיל להטיל ספק במה שהוא בטוח. הוא בטוח שהכל נעשה לרעתו. הוא בטוח שאף אחד לא רוצה לטובתו. כל מה שאנחנו מדברים בשם ההיגיון, זה לא בשביל לשכנע אותו שאז הוא אומר, באמת, תודה רבה, עכשיו הסברתי לי ואני משוכנע. לא, זה לא יגיע לשם. לא מי שמתמודד עם אמונה חזקה שרוצים לפגוע בו ורוצים את רעתו בצורה המתוארת בתחילת השאלה. אלא מה שצריך לעזור ולסייע, זה אפשר לא בזמנים שבהם הוא סובל מאותו התקף של מתח, חרדה ולחץ, כי בזמנים האלה אנחנו אמרנו, עדיף להתנתק. סליחה?
זה לא מועיל.
לא רק, לא, מצוין, לא רק לא מועיל, גם עדיף להתנתק, כמה שפחות לדבר, לומר משהו בסגנון של, אני מבינה שככה אתה מרגיש, אני לא יכולה לפתח, ולהמשיך לפתח ככה דיאלוג, אני לא הייתי רוצה להמשיך ודבר על זה, ואז הוא יגיד, את רואה, הנה, זה הוכחה שאני צודק, וכולם רוצים את רעתי, להמשיך ולומר, אני מבינה שהיית רוצה לדבר על זה, אני לא יכולה לדבר על זה, ואני אבקש את פן להפסיק את השיח ולהחליף נושא, לשנות נושא, אפילו אם צריך כמה דקות לצאת לנשום אוויר ולצאת מהבית, אפילו לביים שיחת טלפון, העיקר שלא ממשיכים את הדיאלוג הזה. לשכנע, לא יעזור בזמן
אם
הזה.
אם הבן אדם לא שותק, אבל גם לא מתקשר בעקבות זה. הוא לא מדבר, הוא שותק, אבל בעקבות זה שאוקיי, עכשיו הוא לא ידבר עם אף אחד, כי כולם חושבים לרעתו.
אם התגובה שלו, עד עכשיו תיארנו את התגובה שהוא מכניס את כולם לפחד, מדבר, עכשיו ניקח תגובה אחרת, כאשר הוא שותק. העיקרון שאנחנו, בני המשפחה, הסביבה הקרובה אליו, צריכים לעשות זה, נגדיר את זה ככה, שהוא יפיק לכך מתוצאת המציאות, שהוא מאבד משהו. ולכן, אם והיה והוא שותק ולא מדבר עם אף אחד, אז אני אדבר, אבל אני אומר עכשיו דוגמה, אבל לא חייבים לעשות בדיוק את הדוגמה שאני אומר, אבל רק שנבין את העיקרון. אפשר גם כן דוגמה, שכל בני הבית יצאו לגן שנמצא מתחת לבית, ולא יאמרו בדיוק לאיפה הם הולכים, יצאו מחוץ לבית, וכך הוא יבין שהוא ירגיש שהוא נמצא במצב רגשי קשה, ומתנתקים ממנו. אני מבין שזה יכול להישמע אכזרי, מה שאני אומר, אין כאן כוונה חלילה לפגוע באדם. אין כאן כוונה חלילה ללמד אותו לקח ושיבין ושעכשיו פתאום יתעורר. לא זו הכוונה. הכוונה היא כן משהו אחד, שמתוצאות החיים, שבכל אופן בני האנשים שנמצאים סביבתו קשה להם לחיות במצב הזה, תוצאות החיים ילמדו אותו שבמקרה הזה נכון, קשה לי המחשבות שלי, קשה לי עם זה שכולם רוצים את רעתים, אבל אם והיה ואני לא אגש לטיפול,
הוא לא רוצה לאבד את המשפחה.
אז בדיוק, אני לא אאבד את המשפחה, וזה עוד נקודה השאלה, חשובה היא לא רק בשבילו, אלא גם לבני המשפחה, כי בני המשפחה כשהם סביבו, הם במתח, והם בלחץ, ומה הוא יגיד?
וזה לא טוב.
זה לא טוב מכיוון שזה פוגע בכל המערך המשפחתי, כל בני המשפחה נפגעים, וזה טיפות טיפות שנקרא לזה רע על הרגשי.
אם נגיד הדוגמה לא כל כך רלוונטי מה שערב אומר. השאלה, אם נגיד הילדים אומרים, אנחנו מאוד רוצים לבוא לבקר, אבל אי אפשר לבוא לבקר במצב שאתם ככה.
השאלה האם האמרה הזו היא טובה או לא טובה?
השאלה אם הדוגמה הזאת היא גם טובה, כמו שהרב אמר, שהולכים לגן, שהוא מבין שלא באים, שלא...
כן, הדוגמה ש... הדוגמה שנאמרה, לומר לו משהו בסגנון שאנחנו מאוד היינו רוצים לבקר, אבל אנחנו לא מרגישים נעים להגיע בצורה כן. הזו. אז כן, זו אמרה שהיא כן יכולה. אני לא אומר שהיא תחולל פלאים, והיא לא תפעל כמתי קסם.
אבל אם זה מאוד חשוב לו.
בדיוק, אם זה מאוד חשוב לו, אז בהדרגתיות הוא מתחיל להרגיש את המחיר. זה לא אומר שבגלל זה הוא ישנה את המתח ואת הלחץ, אבל אם והיה, ומדובר על משהו שהוא ברמה של פרנואיד, אפילו ברמה הנמוכה שלה, אינני בטוח, אינני יכול כמובן לומר דרך כאן. יחד עם זאת, אם לפי ההגדרות שנאמרו בהתחלה, נראה שזה ימצא המקום הזה. אם והיה, וכך הם פני הדברים, אז בסיטואציה הזו, זה כן נכון לומר משהו בסגנון הזה. ושוב, זה לא נעשה עם מקום של חלילה אכזריות, זה נעשה עם מקום של תועלת לשני הצדדים לטווח הארוך. גם לצד שעכשיו מאבד משהו, את מה הוא מאבד? הוא מאבד את ה... הוא מתחיל להרגיש בכל אופן שמאבד את האנשים הקרובים אליו, וזה מה שיכול להוביל אותו למקום שבסוף הוא ילך לטפל בעצמו. זו נקודה אחת מאוד חשובה. נקודה שנייה שהיא מאוד חשובה, זה גם לבני המשפחה עצמם. בני המשפחה עצמם שנמצאים בסביבתו עוד פעם ועוד פעם.
שנמצאים בסביבתו, אז רציתי לשאול אם... כאילו, אם הם מרגישים מוטרדים מזה, אז כדאי מאוד לא להרגיש ככה, כאילו לא לתת הרגשה שמוטרדים מהבעיה?
לא לתת הרגשה שמוטרדים בעיה, ולא להיכנס יותר מדי. מדוע? מכיוון שזה יביא את בני המשפחה לשחיקה ולחוסר רצון ליצור איתו קשר בהמשך, וזה יפגע. כלומר, אלה הם רגשות שליליים שעכשיו מצליחים להתגבר עליהם, אבל טווח ארוך היא קצת יותר קשה להתגבר עליהם, מכיוון שהרגש השלילי הוא מצטבר יותר ויותר, וזה נעשה קשה יותר ויותר.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, שיהיה בעזרת השם בהצלחה ובשורות טובות בעזרת השם.
תודה רבה.
אנחנו תכף נצא להפסקה. בעזרת השם נזכיר את הטלפון שלנו 03-903-9039, 03-903-9039. ניתן לשאול שאלות בקשר לנפש האדם. הפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים. עצמו את העיניים ודמיינו, לא בניגה, כן? חופשת פסח במלון דניאל היוקרתי שבים המלח. נופש איכותי מושלם, ספא יוקרתי, בריכות, פעילויות, ערבי זמר, כל המלון נרתם לחוויה, והכל בהשגחת הרב בורנשטיין שליטה. עכשיו תפקחו את העיניים, כי מספר המקומות מוגבל, אז מהרו להבטיח מקום לפני שיהיה מאוחר. 0-3-5-7-5-8 סי-טראבל.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 3 של חבורת תריה.
יד אלומה פתחה את החלון והשליחה אבן לתוך הבודקה.
חבורת תריאג, עשיתם טעות חמורה שנתתם לאבנר את הפנס. המלאכה הסיני שעקב אחריכם בתלמוד תורה הוא סוכן מסוכן מאוד. הוא ממתין לאבנר בשדה התעופה כדי לקחת ממנו את הפנס.
עכשיו חבורת תרי"ג בחנויות ובדוכני העיתונים בארץ ובעולם.
ואם אתם רוצים לעשות מנוי, חייקו 0722-796666.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך לפגישת ייעוץ אישית ביום חמישי, ט' באדר, 18 בפברואר. בין השעות 10 בבוקר ל-8 בערב. לתאום פגישה אישית, התקשרו עכשיו. 1-750-32-32. 1-750-32-32. המרכז האקדמי לב, ואתה מסודר.
נופש נשים במיוחד בשבילך, חייגי 0504-130-408, רם נופשים 0504-130-408.
חדשות ערוץ 10 בדקו וקבעו בשירבית המענה הטלפוני האנושי המהיר ביותר, כוכבית 2003. גם חוסכים זמן וגם חוסכים עד 30% בביטוח הרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
גם אתם מודאגים ולא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצומות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית עשירה ומעצימה עם מיטב המומחים, הרב אורי זוהר, הרב צבי אלי בן צור, דוד ברוורמן, דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נשיא. הסמינריון מיועד להורים, מחנכים ומטפלים, והתקיים בפרשת כי תישא, תזיין אדר א', מיום חמישי עד מוצאי שבת, במלון בלי בטבריה. לפרטים 02-5000-188.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס לעוד כמה שאלות שקיבלנו. מישהו ששואל לגבי, בקצרה, נשאלה שאלה ונחזור על השאלה. ונענה עליה בעזרת השם. אדם שנוטה למצב רוח ירוד, מה הוא יכול לעשות בשביל לא להגיע למצב רוח ירוד? אז דבר ראשון שחשוב מאוד זה להשתדל להקיף את עצמך בחברים ובני משפחה. אפילו תערוך לעצמך רשימה של חברים, מכרים, ידידים, בני משפחה, שאתה יודע שאתה יכול להיות איתם בקשר. תרשום ליד כל אחד מהם מהי מידת הזמינות שיש לכל אחד מהם אליך. ולפי מידת הזמינות שנראית לך, שיש לכל אחד מהם אליך, כל פעם שאתה מרגיש שמצב רוח ירוד, תרים טלפון, תדבר איתם כמה דקות. העיקר לא להישאר באותו מצב רוח ירוד. ולמה? כי כאשר אדם נשאר עם מצב רוח ירוד, הבעיה היא לא רק בכך שהוא התחיל עם מצב רוח ירוד, אלא אחרי שאדם נעשה שקוע בתוך המצב רוח ירוד, קשה הוא לצאת מהמקום הזה. ולכן, אחד מהדברים החשובים זה לדעת לשבור דפוס של מצב רוח. כמו אדם שנכנס לתוך מעגל של כעסים, לדעת לעצור את זה, זהו, הוא כעס. הוא עכשיו יתנהג בצורה שמבטא את הכעס, אם זה להרים טון, לומר מילים אלה ואחרות, מה שיעשה דבר ראשון זה לעצור את הדפוס. ולאחר מכן יוכל 5, 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, שעתיים לאחר מכן, להירגע יותר, ולפחות הוא לא הגיע למצב של הידרדרות רבה מדי. כך זה לגבי כעס, כך זה לגבי מצב רוח מדוכדך, כך זה לגבי כל רגש שלילי. הנקודה העיקרית שכדאי לעשות זה לא להישאר תקוע באותו מצב רגשי. עוד נקודה שחשוב לדעתי, שאחד ממרכיבי המצב הרוח הירוד, אלה הם המחשבות, הערעורים האינסופיים של האדם ביחס לעצמו. האדם שוב ושוב חושב כמה הוא לא הצליח, כמה הוא לא יעיל, כמה הוא לא בריא. הבעיה במחשבות ובערעורים האלה, שהמוח שלנו בנוי בצורה כזו, שכשהוא חושב על משהו שוב ושוב, הוא מתחיל להאמין שהדבר אמיתי. אדם, לדוגמה, קבע פגישה עם מישהו בשעה 13:00. הוא מגיע 5 דקות לפני הזמן, בינתיים בראש שלו, הוא משחזר את השיחה שהם קבעו להיפגש בשעה 13:00. ואז הוא חושב על זה שוב, ואז הוא אומר, הנה, 12:55, 12:01, 12:01, הוא עדיין לא הגיע. ואז הוא שואל את עצמו, האם קבענו להיפגש בשעה 13:00 או 13:15? 13:00 או 13:30? 13:00 או 13:10? והוא לא זוכר. והוא מתחיל לחשוב, 13:15, 13:15, 13:15, ואז עוד פעם, 13:15, הוא מתחיל להאמין שזה כבר ב-13:15. למה? מכיוון שהאדם הזה מפקפק בעובדה הקודמת, הוא מתחיל להאמין במה שהוא ירער עוד פעם, ועוד פעם. כשאדם מערער בדבר מסוים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הוא מתחיל להאמין בזה. אדם שמתעורר ב-2:00 בגלל שהוא שמע רעש, הוא מתחיל להערער ולחשוב, מי זה? מה זה? מה זה הרעש הזה? יש כאן מישהו? אין כאן מישהו? הטלפון פה ליד? אפשר לקרוא למשטרה? וכך האדם מערער וחושב, עוד פעם ועוד פעם. מה קורה לאחר מכן? כזמן המחשבות שרצות במוחו של האדם, כך הקצב של פעימות הלב מתגבר, קצב זרימת הדם נעשה מהיר יותר, והדברים לפעמים מובילים גם לזהה של האדם. למה? כי הוא שוב ושוב חושב על הדבר, וכשהוא חושב על זה עוד פעם ועוד פעם, הוא מתחיל להאמין בזה. כך המוח של האדם בנוי. ככל שאדם יחשוב על דבר מסוים יותר ויותר, הוא יתחיל להאמין בו. כך זה גם לגבי האדם שנמצא במצב רוח ירוד. הוא שוב ושוב חושב לעצמו כמה מצב לא טוב, כמה יכול להיות יותר טוב, כמה הוא אשם במצב שלו, כמה הוא לא בסדר, ואז בגלל שבעיניו זה אמיתי, לא שזה אמיתי, אלא בעיניו זה אמיתי, בגלל שהמוח חשב על זה עוד פעם ועוד פעם, הוא מתחיל להאמין למה שהוא חשב. ולכן האדם מצב רוח ירוד ירגיש יותר ויותר רע בגלל מעגל המחשבות הבלתי פוסק. לכן חשוב שידע שהמחשבות שלו הן לא אמיתיות. ודבר שני, מיד, כשהוא מתחיל המחשבות, להפסיק אותם, לקרוא משהו, לאכול משהו, לשמוע משהו, להתחיל פעילות גופנית של 5 דקות, הליכה מחוץ לבית, ואז להדרגתיות לעצור את זה. ואז אנשים שואלים כאן, מה, כל פעם שאני ארגיש שרע, אני אתחיל לצאת הליכה מחוץ לבית? התשובה היא, כן, מה עדיף? להיות במצב רוח שלילי, ואז למשוך את זה 20 דקות, או הליכה של 5 דקות מחוץ לבית? יש פתגם יפה שאומר, כשאתה בראש שלך, אתה בשטח האויב. למה? כי כשאדם בראש שלו חושב עוד פעם ועוד פעם, כמה רע וכמה מתסכל, אז זה נקרא שטח האויב. אנחנו נסיים כאן את תוכניתנו הנפש בריא היהדות. תודה רבה לאישי פופובסקי, לדוד קליגר, לכם המאזינים, היו ברוכים.
ארגוני לומדים במרכז ינר, המרכז החרדי המוביל ללימודי טיפול, ייעוץ והנחיה.
מרכז ינר, ללמוד, להוביל, להשפיע.
02-6321-600.
צריכים מקרר חדש? חושבים להחליף מכונת כביסה? עם שרפ מהדרין כל הדלתות פתוחות. קונים מקרר שרפ מהדרין 4 דלתות ומקבלים מכונת כביסה שרפ ב-1,090 שקלים בלבד. מבית רלקו, להשיג בחנויות המובחרות וברשתות החשמל. המבצע כפוף לתקנון.
מבצעי השבוע במחלקת העופות הטריים של הרב מחפוד בכל הקפואים. קריים, רק 31 שקלים ו-90. כנפיים, רק 11 שקלים ו-90. שוקיים, רק 33 שקלים ו-90. פרגיות, רק 59 שקלים ו-90. לשון בקר קפוא וצלעות בקר מצונן, רק 55 שקלים ו-90. גרון אוף, רק 5 שקלים ו-90. עצמות אוף, רק 2 שקלים. כל הקפואים, היחידים עם משגיחים צמודים בכל מחלקה ובאישור משרד הבריאות. כל הקפואים, רבי עקיבא 50 בני ברק, 03-619-6874.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב-תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244.
בחסות הקריה האקדמית אונו, לימודי חוץ.
לבייבי שלכם יש הגיס? לבייבי שלכם יש סטייל. מבצע הגיס בייבי סטייל יוצא לדרך. רוצים לזכות בחדר ילדים וגם בעיצוב החדר בליווי מהצוות במתנה? קונים 3 אריזות ממגוון חיתולי הגיס ומתקשרים לטלמסר 03-373-9000 ויכולים לזכות בחדר ילדים מעוצב במתנה. אז למה אתם מחכים? קדימה, 03-373-9000. מכתילים, מתחילים. הגיס, כפוף לתקנון.
את הפסח הזה חוגגים עם סי טראבל. חייגו עכשיו
0357 5x8 סי טראבל.
כבוד הרב, מה פשעת טומאה רצוצה? ומה זאת טומאת התחום?
אין לי מושג, אין לי תשובה, לא יודע מה להגיד לך.
סבא, אבא, אברך, ראש ישיבה, מעכשיו אין יותר לא יודע. פשוט לפתוח את האנציקלופדיה המקיפה מאורות הביאה. הכל כתוב שם. אלפי כללים במקרא, במדרש, במשנה ובתלמוד. מאת המחבר הדגול, הרב אדיר אמרוצי שליטה. האנציקלופדיה מאורות הביאה. 0524-512-510. 0524-512-510.
גם אתם מודאגים ולא ישנים בלילות? מתמודדים עם נוער מתמודד? ערכים מזמין אתכם לסמינריון ייחודי בתנאי נופש, בו תקבלו כלים מעשיים ותעצומות נפש להתמודדות עם נוער מתבגר. תוכנית עשירה ומעצימה עם מיטב המומחים, הרב אורי זוהר, הרב צבי אלי בן צור, דוד ברוורמן, דוקטור שלום סרברניק, דוקטור דניאל נסי. הסמינריון מיועד להורים, מחנכים ומטפלים והתקיים בפרשת כי תישא, תזיין אדר א', ביום חמישי עד מוצאי שבת, במלון בלי בטבריה. לפרטים 02-5000-188.
המוזיקה הכי טובה, 24 שעות, כל חי מיוזיק, באתר ובאפליקציה.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, כתיבה וקריאה של מסרון בזמן נהיגה אסורה על פי חוק.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בירושלים בתדר 92.8 FM ובשאר אזורי הקליטה בתדרים 93 ו-92.8 FM.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קול חי תמיד איתי, קול חי.
קול חי, תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.
לילה טוב ושלום רב באולפן אריאל שרפר. נשיא טורקיה ארדואן התייחס הערב לפיגוע שאירע בבירת ארצו אנקרה והבטיח כי המלחמה בטרור תגבר, כשהוא מגדיר את המחבלים מבצע פיגועים חיילי מלחמה.